שלום לכולם, לפני שנתחיל נזכיר את האנשים העיקרים שבזכותם השיעור עולה לאוויר. השיעור היום מוקדש לרפואה שלמה בעזרת השם לענבל אסתר בת אופרה, ולרפואה שלמה בעזרת השם ליצחק בן שמחה. בתוך שאר חולי ישראל נודה לכולכם אם תלמדו לרפואתם. להבדיל, השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת אמו של אחד הלומדים, גיטל בת אלימלך זיכרונה לברכה, וגם לעילוי נשמת אמנון יהודה בן יוסף, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף למד א' במסכת יבמות. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 25 דקות. המשנה שנראה היום היא בעצם המשך למשנה הראשונה של המסכת, אז בואו נזכיר מה ראינו שם, ואז ניכנס למשנה. אז ראינו במשנה הראשונה שאם רובן מת ושימון אחיו אמור לייבם את אשתו של רובן, אז אם אשתו של רובן היא ערבה על שימון, כלומר היא אסורה עליו למשל שהיא הבת שלו, אז גם היא עצמה פטורה מיבום וחליצה, וגם כל הצורות שלה, כלומר אם לרובן היו עוד נשים, גם הן פטורות מיבום וחליצה. זה הדין הבסיסי. אבל אם כשרובן נפטר, האישה שהיא ערבה על שימון כבר לא הייתה קשורה לרובן, או כי היא כבר נפטרה, או כי היא כבר התגרשה ממנו ורק אחרי זה רובן נפטר, אז כיוון שהיא כבר מחוץ לתמונה, היא כבר לא פותרת את צרותיה, והן כן צריכות ייבום או חליצה. את כל זה ראינו כבר שם. עכשיו למשנה שלנו. אומרת המשנה שאם המעמד של אותה אישה ערבה היה בספק, או מעמד של דרבנן, עוד רגע נסביר מה הכוונה, אז הצרות מצד אחד לא פתורות לגמרי, מצד שני גם לא יכולות להתייבם, אלא הן חולצות. עכשיו, מה הכוונה שאמרנו שהמעמד היה ספק או דרבנן? אז המשנה מדברת כאן על שני תחומים, תחום של קידושין ותחום של גיטין, ולגבי כל אחד מהם היא מביאה רק אחד מהמקרים. כלומר, לגבי קידושין היא מדברת על מקרה של ספק, ולגבי גיטין היא מדברת על מקרה של דרבנן. כלומר, לגבי קידושין, המקרה הוא שכשרובן קידש את אותה אישה ערבה, היא הייתה ברשות הרבים כשהוא עשה את זה, ובמקום לתת לה את הכסף קידושין ביד, הוא זרק לה את זה מרחוק, ויש ספק האם זה נכנס לשטח שהוא בתוך הדלת אמות של איפה שהיא עמדה. אם זה נכנס לשטח הזה, אז דלת אמות של אדם קונות לא, והיא מקודשת. אם זה לא נכנס, אז היא לא מקודשת. זה מקרה לגבי ספק, וכאמור, כשהאישה הזאת הערבה היא רק ספק מקודשת לרובן, אז כאמור, הצורות שלה לא פטורות, לא מייבמות, אלא חולצות. עוד מעט נסביר למה. זה לגבי התחום של קידושין והמקרה של ספק. הדבר השני במשנה זה התחום של גיטין והמקרה של דרבנן. כלומר, רובן בוודאי כן קידש את אותה אישה ערבה, ולפני שהוא נפטר הוא גם ניסה לגרש אותה. הבעיה היא שהוא עשה את זה על ידי גט שמהתורה הוא כן קשר, אבל מדרבנן הוא פסול. למה הוא פסול? המשנה מביאה שלוש דוגמאות, נזכיר כאן אחת מהן, וזה שהוא נתן הגט שלא היו עליו עדים. עכשיו, התנא של המשנה סובר שסתם ככה אם אין עדים, הגט פסול לגמרי, גם מהתורה. אבל כאן מדובר שאומנם לא היו עדים, אבל את הגט עצמו הוא כתב בכתב היד של לא, הוא לא הלך לסופר סתם שיכתוב לו, והמשנה סוברת שבמקרה כזה, מהתורה זה דווקא כן בסדר, ורק מדרבנן זה לא בסדר. וכאמור, גם במקרה הזה, שמדאורייתא מגורשת ומדרבנן לא, אז הצרות שלה לא מייבמות, לא פטורות, אלא חולצות. אלה שני התחומים ושני המקרים במשנה. עוד פעם, לגבי קידושין, יש ספק האם אותה ערבה התקדשה לרובן, והצורות לא פטורות, לא מייבמות, אלא חולצות. מקרה שני, לגבי גיטין, שהוא כן התחתן איתה, אבל הוא נתן לגט שמהתורה כשר ומדרבנן פסול, גם כאן, הצורות לא פטורות, לא מייבמות, אלא חולצות. עד כאן מה שכתוב במשנה, ועוד פעם נדגיש שהמשנה דיברה על שני תחומים, על קידושין וגיטין, וגם דיברה על שני מקרים, על ספק ועל פסול דרבנן. עכשיו, מיד עולה השאלה, האם זה דווקא ככה? כלומר, האם זה בדווקא שהמקרה של ספק זה דווקא בקידושין, והמקרה של דרבנן זה דווקא בגיטין, או שבאמת אפשר את שני המקרים להציב בשני התחומים? אז לגבי המקרה של פסול דרבנן, יש מחלוקת בראשונים, אנחנו כאן נניח כמו הדעה שאומרת שכן, אפשר להציב את המקרה של פסול דרבנן בשני התחומים, גם בגיטין וגם בקידושין. לעומת זאת, לגבי המקרה של ספק, האם את זה אפשר להציב בשני המקרים? עוד מעט נראה שזה מחלוקת באמוראים. בכל אופן, עד כאן מה שכתוב במשנה, ועכשיו בואו נבין למה. למה זה הדין? שהן לא פטורות, שהן לא מייבמות, אלא חולצות. ונסביר את זה לגבי כל מקרה בנפרד, קודם לגבי פסול דרבנן, ואחרי זה לגבי ספק. לגבי פסול דרבנן, זה מאוד מובן. שוב נזכיר, מדובר שרובן התחתן למשל עם הבת של שימון, אז היא ערבה על שימון, ולפני שרובן נפטר, הוא גירש אותה. והוא נתן לגט שהוא מדאורייתא כשר, אבל מדרבנן הוא פסול. אז מה הדין של הצורות של אותה אישה? אז מדאורייתא, כיוון שאותה אישה מגורשת מדאורייתא, ממילא זה שהיא ערבה לא מפריע לשאר הצורות, כי היא כבר הייתה מגורשת כשרובן נפטר. ממילא הצורות מדאורייתא צריכות ייבום או חליצה, אז לפתור אותם בלי כלום ודאי שאי אפשר. זה מדאורייתא. מצד שני, כיוון שמדרבנן הגט הזה פסול, אז מדרבנן היא בעצם עדיין כן הייתה נשואה לרובן כשרובן נפטר, אז מדרבנן היא כן מפריעה לצורות שלה להתייבם או לחלוץ, לכן מדרבנן הן לא יכולות להתייבם, אבל לפתור אותם בלי כלום כמובן שאי אפשר, כי מדאורייתא הן כן צריכות, וממילא מה שנשאר זה פשוט לחלוץ. זה לגבי גט שהוא מדאורייתא כשר, אבל מדרבנן פסול. עכשיו, מה לגבי קידושין? במצב דומה, אז כאמור, זה לא כתוב במשנה, אבל אפשר להניח שזה אותו דבר, רק בכיוון הפוך. כלומר, רובן קידש את אותה אישה בשטר שיש לו פסול דרבנן, למשל שאין עליו עדים, אז מדאורייתא, קידושים שלה לרובן כן יהיו טובים, וממילא כיוון שירווה על שימון היא כן מפריעה לצורות שלה להתייבם או לחלוץ, ולכן מדאורייתא הן פטורות לגמרי. מדרבנן, הקידושין לא היו טובים, ולכן מדרבנן היא לא מפריעה להם להתייבם או לחלוץ, ולכן מדרבנן הן כן צריכות. עכשיו, כמובן, להתייבם הן לא יכולות, כי מדאורייתא הן לא חייבות, וממילא הן גם אסורות, מדין אשת אח. אז מה שנשאר זה לחלוץ. זה לגבי כשמדאורייתא זה טוב ויש רק פסול מדרבנן, גם לגבי גיטין וגם לגבי קידושין, ועכשיו נשים את המקרה הזה של פסול דרבנן בצד, ונעבור למקרה השני שבו נתמקד בשיעור הזה, שזה לגבי ספק. כשנזכיר עוד פעם, המשנה דיברה על זה רק בהקשר של קידושין, עוד מעט נראה האם זה נכון גם בהקשר של גירושין. אז בוא נתחיל עם קידושין. המשנה כאמור אומרת שאם לפני שרובן נפטר, הוא קידש את אותה אישה שירווה על שימון, והקידושים היו קידושי ספק, אז כשרובן נפטר, הצורות של אותה אישה גם כן לא פטורות, לא מתייבמות, אלא חולצות. למה זה הדין? אז באופן פשוט, לולי דברי הגמרא, אין יכולים להציע שזה פשוט מאוד, בגלל שיש ספק. כלומר, מצד אחד אולי הקידושים של רובן לאותה ערווה כן תפסו, ואז היא פותרת את הצורות שלה מייבום וחליצה לשימון. מצד שני, אולי הקידושים של אותה ערווה לא תפסו, ואז היא לא מפריעה לצורות שלה, ואז הם כן חייבות ייבום וחליצה. אז ממילא, כיוון שיש ספק, האם הם חייבות ייבום וחליצה או לא, אז הדין הוא שהם חולצות, כי לפתור אותם בלי כלום אי אפשר, כי אולי הן חייבות. מצד שני, לייבם אותם אי אפשר, כי אולי הן פטורות, ואז זה אסור. אז מה עושים? חולצים. זה מה שלכאורה יכולנו להסביר, ועוד מעט נראה שההסבר הזה גם עולה בהמשך לגבי משנה אחרת, אבל זה לא מה שהגמרא מסבירה כאן. כי כאן אומרת הגמרא, כשיש ספק, אז הספק לא פשוט נשאר, ומתייחסים למציאות כאילו שהיא מסופקת, כמו שהסברנו הרגע, אלא משתמשים בחזקות, וגם כאן צריכים ללכת לפי החזקה. וממילא, במקרה של קידושין, כיוון שהספק הוא האם אותה ערווה התקדשה לרובן או לא, בוא נראה מה היה לפני שהספק עלה. לפני שהספק עלה, עד עכשיו, המצב היה שהיא לא הייתה מקודשת לו, וממילא עד עכשיו היא לא הפריעה לצורות שלה להתייבם לשימון, כי הם בכלל עוד לא היו צורות שלה, כי לא הייתה מקודשת. אז אם הוא היה נפטר לפני שהוא קידש אותה, אז הם באמת היו חייבות ייבום וחליצה. זה המצב שהיה לפני שהספק עלה. עכשיו שפתאום יש לך ספק האם הוא קידש אותה, אז החזקה אומרת, תתעלם מהספק ותישאר עם מה שהיה, ולכן עדיין מן הדין הם צריכות ייבום וחליצה, כי זה מה שחזקה אומרת שהיא לא מקודשת והצרות צריכות ייבום או חליצה, זה מן הדין. אבל באו חזל והחמירו ואמרו אנחנו לא סומכים עד כדי כך על חזקות, ולכן למרות שבאמת מן הדין החזקה אומרת שהיא לא הייתה מקודשת והצרות צריכות ייבום או חליצה, בכל זאת, בואו נחמיר ולא ניתן לה להתייבם, אלא רק לחלוץ, ליתר ביטחון, כי אולי בכל זאת הקידושים כן תפסו ואז לצרות שלה אסור להתייבם, לכן לא מתייבים אלא חולצים. זה הסבר של רבא בהתחלת הגמרא, וגם של אביי ורבא בעמוד ב', לזה כולם מסכימים, עוד פעם שמן הדין הולכים לפי החזקה וממילא הצרות שלה חייבות ייבום וחליצה, אבל מדרבנן מחמירים ומורידים את האפשרות של ייבום והיא עושה רק חליצה. עד כאן לגבי קידושין, עוד מעט נחזור לזה, אבל קודם בואו נעבור לגירושין. כאמור, המשנה לא דיברה על מקרה של ספק בגירושין, ולגבי זה יש מחלוקת באמוראים. וגם כאן יש לנו בעצם שני שלבים, שלב ראשון זה לראות מה הדין מן הדין, כלומר כשהולכים לפי החזקה, ושלב שני לראות האם רבנן אחרי זה באו ובכל זאת החמירו. אז לגבי השלב הראשון, מן הדין, כיוון שעד עכשיו, לפני שהוא ניסה לגרש אותה, היא הייתה מקודשת לו, וממילא היא כן הפריעה לצורות שלה לחלוץ ולהתייבם, אז זו החזקה, ולכן גם אם אחרי זה עלה פתאום ספק, מן הדין אני מתעלם מספק, ואני נשאר עם החזקה שהיא נשואה לרובן, ולכן הצורות שלה פטורות מבום וחליצה. זה מן הדין, זו החזקה, זה שלב ראשון, ובזה אין מחלוקת. המחלוקת היא לגבי האם יש שלב שני. אביי ורבא אומרים בתחילת עמוד ב' שגם כאן יש שלב שני. כלומר, כמו שבקידושין באו חזל והחמירו, גם כאן בגיטין באו חזל והחמירו. כלומר, שלמרות שמן הדין הצורות שלה פטורות מבום וחליצה, באו חזל ובכל זאת הצריכו חליצה. כי כאמור, אנחנו לא סומכים על חזקות עד כדי כך, אולי בכל זאת הגט כן היה גט, ואז ממילא היא לא מפריעה לצורות שלה, ולכן ליתר ביטחון הם צריכות חליצה. זה לפי אביי ורבא, בדיוק כמו בקידושין, רק שימו לב שזה בכיוון הפוך. כלומר, בסופק בקידושין, החזקה הייתה שהצרות צריכות בום וחליצה, כי היא לא מפריעה להם, כי חזקה שהיא לא הייתה מקודשת, ובאו רבנן והורידו את היבום. לעומת זאת כאן, זה כיוון הפוך, שהחזקה היא שהן פטורות מבום וחליצה, כי היא כן מקודשת ומפריעה להם, ובאו רבנן, ובכל זאת כן הצריכו חליצה. נגיד את זה עוד פעם, בקידושין, החזקה היא שהן חייבות יבום וחליצה, ובאו רבנן והורידו את היבום ונשארו עם החליצה. בגירושין, הכיוון הוא הפוך, שהחזקה היא שהצרות פטורות מבום וחליצה, כי היא נשואה ומפריעה להם, ובאו רבנן, ובכל זאת הצריכו חליצה. רבא לעומת זאת, בתחילת הגמרא בלמד עמוד ב' אומר שלא, שזה לא סתם שהמשנה לא הזכירה את זה, כי בגירושין באמת חזל לא באו והתערבו, אלא השאירו את המצב כמו שהוא עם החזקה, כלומר חזקה שאותה אישה ערבה עדיין נשואה לרובן, וממילא היא כן מפריעה לצרות שלה, ולכן הן נשארות פטורות מימום וחליצה, אפילו שזה ספק, לא מעניין אותי, אנחנו נשארים עם החזקה. זה רבא, ולמה הוא אומר את זה? כי הוא אומר שאם כאן חזל יתערבו ובכל זאת יצריכו חליצה, זה יכול לגרום לתקלה, כי אנשים שרואים שהיא חולצת, הם לא יודעים שהיא חולצת רק מספק, הם יכולים לחשוב שהיא חולצת בתורת ודאי, כלומר שהיא באמת צריכה או חליצה או ייבום, ואז במקרים דומים בסוף יעשו חליצה לכאל אנשים, והרי זה ודאי יעשו, כי הרי הדין הבסיסי הוא שאנחנו מניחים שהאישה לא הייתה מגורשת, והצרות פטורות מבום וחליצה, וממילא הן אסורות בחליצה, אז אם היא ספק, אתה תגיד שהם יחלצו, בסוף זה יכול לגרום לתקלה שיעשו במקרים מקרים דומים, גם ייבום, לכן אומר רבא, פה חזל לא מתערבים, כי זה כולה שיכולה לגרום לחומרה, כלומר לתקלה. זו דעת רבא, אביי ורבא כאמור לא חששו לזה, וכן אמרו שגם חולצים. זו המחלוקת. ועכשיו, לאורך כל עמוד א', אנחנו נתמקד בדעת רבא שאומר שלא חולצים, ואחר כך, לאורך כל עמוד ב', נתמקד בדעת אביי ורבא שאומרים שחולצים. אז לגבי רבא שאומר שלא חולצים, הגמרא שואלת שלוש שאלות. שאלה אחת, עדיין בדף למד עמוד ב', למה כאן במקרה של גירושין אתה חושש לתקלה, אבל במקרה של קידושין אתה לא חושש לתקלה? איזה תקלות יכולות להיות שם? אז נשאל את זה בשני שלבים. שלב ראשון, אם אנשים יראו ששימון לא מייבם את הצרות של אותה ערווה, הם יחשבו שלמה הוא לא מייבם אותם, כי הערווה הייתה באמת נשואה לרובן, ולכן היא פטרה אותם, והם יחשבו שהיא ודאי הייתה נשואה, הם לא יחשבו שזה רק ספק. ומה הבעיה בזה? כמה בעיות. למשל, אם אחרי שאותה ערווה התחתנה עם רובן, בא אדם שלישי וגם קידש אותה, אז אם הוא יחשוב, כמו שעכשיו אמרנו, בטעות, שהיא ודאי הייתה כבר מקודשת לרובן, אז הוא יבין שהקידושים שהוא עשה בה בעצם לא חלו, כי היא הייתה כבר רשת איש, וממילא הוא ישלח אותה בלי גט, וזה כמובן בעיה, כי היא לא באמת ודאי הייתה מקודשת לרובן, זה רק ספק, ולכן מספק היא גם מקודשת לאדם השני, והיא צריכה גט. זו למשל תקלה אחת שיכולה להיות, אבל עונה הגמרא, לזה לא חוששים, כי הרי כששימון לא מייבם את הצרות של אותה ערווה, אז אמנם הוא לא מייבם אותם, אבל הוא כן עושה חליצה, אז כשיראו שהוא כן עושה חליצה, יבינו שהערווה לא הייתה ודאי מקודשת לרובן, כי אז היא הייתה פותרת את הצרות גם מחליצה, אלא זה רק היה ספק, ואין חשש שמישהו יחשוב שזה היה ודאי. זה שלב ראשון באפשרות לתקלה גם בקידושין, ודחינו. שלב שני זה בתחילת עמוד א', שואלת הגמרא בסדר, אז לתקלה כזאת לא חוששים, אבל יש לכאורה תקלה גם בכיוון ההפוך, וזה בדיוק אותה תקלה שיש בגירושין. הרי מה החשש שלך בגירושין? שאם יעשו חליצה, בסוף יבואו לעשות גם ייבום. אז שואלת הגמרא, גם במקרה של קידושין תגיד אותו דבר, שאם יעשו חליצה, בסוף יבואו לעשות ייבום. זו השאלה הנוספת, זו בשורה הרביעית בעמוד א', ועל זה הגמרא עונה מיד בקלות, מה אתה משווה? בגירושין, מן הדין, לא אמורים לעשות לא חליצה ולא ייבום. וממילא, אם נגיד לחלוץ, אומר רבא, אני חושש שבסוף יעשו ייבום, שזה נגד הדין. לעומת זאת בקידושין, כמו שהדגשנו כמה פעמים, הכיוון הוא הפוך, כלומר שמן הדין היא כן אפשר לעשות גם ייבום וגם חליצה, ורק חזל באו והורידו את האפשרות של ייבום. אז מה אתה חושש, אם יעשו חליצה אז בסוף יעשו ייבום? אז מה אתה רוצה, שנוריד גם את החליצה? הרי חליצה לפחות חייבים לעשות, ואם יעשו בטעות גם ייבום, אז יעשו. לא נורא, הרי זה הדין הבסיסי, שבאמת אפשר או חליצה או ייבום. חזל רק הורידו את הייבום, אם יעשו בכל זאת ייבום, זה מה יש. אז עד כאן השאלה הראשונה. שונה על רבא, לגבי התקלה, למה בגירושין הוא חושש לתקלה, ואילו בקידושין הוא לא חושש, על זה ענינו, אבל נשארו לנו עוד שתי שאלות, והשאלות אלו הם לא לגבי קידושין, אלא לגבי גירושין. השאלה השנייה זה של אביי, איתי ואביי בשורה השישית בעמוד א', שהוא מביא מקרה שגם שם החזקה אומרת שהצרות פטורות מבום וחליצה, ובכל זאת שם חזל כן התערבו וכן הצריכו מדרבנן חליצה, כלומר אתה רואה שחזל לא חששו לתקלה של רבא. מה המקרה שם? המקרה הבסיסי זה המקרה שלנו, שלרובן יש כמה נשים, שאחת מהם היא ערווה על שימון, למשל הבת שלו, ויום אחד רובן ואותה אישה הבת של שמעון היו ביחד באותו בית, וחלילה הייתה רעידת אדמה, והבית נפל, והם שני מתו. והבעיה היא שאנחנו לא יודעים מי מת קודם. אם רובן מת קודם, אז כשרובן מת, הערבה עדיין הייתה חיה, וממילא היא פותרת את הצורות שלה. מצד שני, אם הערבה מתה קודם, אז כשרובן נפטר, הערבה כבר מחוץ לסיפור, וממילא היא לא פותרת את הצורות שלה. אז מה עושים כשיש ספק? אז כמו שאמרנו, הדין הבסיסי הוא שהולכים לפי החזקה. עד עכשיו, עד רעידת האדמה, אז היא הייתה חיה והייתה נשואה לרובן, ואם רובן היה חלילה מת, אז היא כן הייתה פותרת את הצורות שלה, אז החזקה היא שהצורות פטורות, בדיוק כמו במקרה של גירושין, שהחזקה היא שהצורות פטורות. ובכל זאת, הדין שמה הוא שחזל כן החמירו וכן הצריכו שבכל זאת רובן יחלוץ, והם לא חששו שיצא מזה תקלה, שאם יחלצו, בסוף גם יעשו איבום. אז זה קשה ממש חזיתית על רבא, שאמר שבמקרה דומה הוא לא חולץ כי חוששים. זו השאלה השנייה בגמרא, שאלה של אביי, ועל זה הגמרא עונה שתי תשובות. תשובה אחת, חז"ל לא גוזרים על מצבים לא שכיחים. כלומר, המצב שלנו של גירושין מסופקים, זה מצב שכיח שיכול לקרות עוד פעם בעתיד, ולכן חז"ל חששו שאם נגיד לו לחלוץ, יום אחד בעתיד בסוף ייתו ויעשו גם ייבום. לעומת זאת, מקרה שבו בית נופל והורג את הבעל והאישה ולא יודעים מי מת קודם, זה מקרה לא שכיח, ולכן כן, חז"ל לא חוששים שיצאו מזה תקלות עתידיות, אלא מסתכלים רק על המקרה העכשווי, ולכן מספק במקרה העכשווי הם כן מצריכים חליצה. זה תירוץ ראשון. התירוץ השני, בערך בשליש העליון של עמוד א', זה שיש הבדל בין שני סוגי הספקות. במקרה של בית, כל מי ששומע שהבית נפל על הבעל ואשתו, כולם יודעים שיש כאן ספק אמיתי, וזה שנאמר לשמעון ליתר ביטחון לחלוץ לצרות, זה לא יגרום לאנשים לחשוב, רגע, אם הוא חולץ, כנראה שהאישה מתה קודם אפשר גם לייבם. הם יבינו שהביתים באמת לא יודעים, כי איך אפשר לדעת, אז זה לא יגרום לתקלה. אבל במקרה שלנו, של ספק בגט, כאן אנשים לא יודעים מה בדיוק הספק. זה ספק שרק הביתים מבין בו, ולכן שמה, אם יגידו לחלוץ, אם יחשב שזה חליצה ודאית, כי כנראה שהיא באמת כן הייתה מגורשת לפני שרובן מת, ולכן בזה הם כן יכולים לטעות ולחשוב שאפשר גם לעשות ייבום. זה התירוץ השני, ועד כאן לגבי השאלה השנייה על דעת רבא. רבא כאמור אומר שבמקרה של גירושים משאירים את החזקה כמו שהיא, ולא עושים לא ייבום ולא חליצה, כי אם נעשה חליצה אז יגרום לתקלה. שאלנו למה במקרה של בית שנפל כן עושים חליצה ולא חוששים לתקלה, וענינו. הקושייה השנייה זה באמצע עמוד א', וזה ממשנה מפורשת בגיטין שהיא כבר לא ממקרה דומה למקרה שלנו, אלא ממקרה שהוא ממש המקרה שלנו. כלומר, רובן נתן גט לאותה ערווה ויש ספק האם הגט היה קרוב אליה או קרוב אליו, כלומר, ממש המקרה שלנו, והגמרה מבינה מאותה משנה שמספק הוא כן צריך לחלוץ לצרות, וזה ממש נגד רבא. רבא אמר שלא צריך, והנה המשנה אומרת שכן. זו השאלה השלישית, ועל זה הגמרה תנסה לענות, אבל הבא ידחה את זה. הניסיון לענות זה שבכל זאת יש הבדל בין המשנה שם, כלומר למרות שמבחינת הספק עצמו אין שום הבדל, בשתי המשניות מדובר באותו מקרה שהוא זרק את הגט ויש ספק האם זה נכנס לדלת אמות שלה, ההבדל בין המקרים זה לגבי העדים שהיו שם, כי הרי כשנותנים גט צריכים עדים, השאלה היא כמה עדים היו. במשנה שלנו מדובר שהיו רק שני עדים, והעדים עצמם נחלקו ביניהם. עד אחד אומר שהוא חושב שזה כן נכנס לשטח שלה, ועד אחד אומר שלא. במקרה כזה אני בעצם מתעלם מהעדים וזה נשאר ספק, ובספק כאמור הולכים לפי החזקה, ורבו אומר תשאיר את זה עם הדין של החזקה, חז"ל לא מתערבים. זה במקרה שלנו. לעומת זאת במשנה שם לא מדובר שיש רק שני עדים בסך הכל, אלא יש ארבעה עדים בסך הכל. שני עדים אומרים שזה נכנס לשטח שלה, ושני עדים אומרים שלא. ואומרת הגמרא שבמקרה כזה, זה משדרג את הספק. כלומר, אם בספק רגיל אמרנו שאנחנו בעצם מתעלמים מהספק והולכים לפי החזקה, במקרה של שני עדים מול שני עדים, מה שקראנו לו ספק משודרג, הגמרא קוראת לזה ספק דאורייתא, במקרה כזה הדין הוא הפוך. אנחנו לא מתעלמים מהספק והולכים לחזקה, אלא להפך, אנחנו מתעלמים מהחזקה ונשארים עם מצב של ספק. ממילא שם, כיוון שנשארנו עם מצב של ספק, אז ודאי שאי אפשר לפתור אותה, כי אולי הערבה כן הייתה מגורשת ואז הצרה צריכה ייבום או חליצה, וגם אי אפשר לייבם אותה, כי אולי הערבה לא הייתה מגורשת ואז הערבה פטורה מייבום וחליצה, ממילא מספק מה שעושים זה חליצה. זה התירוץ לקושייה השלישית, עוד שנייה נדחה אותו, אבל בואו רק נשאר איתו עוד רגע, ורק נשים לב עוד פעם להבדל בין המשנה שלנו למשנה שם. במשנה שלנו, כיוון שמדובר רק בעד מול עד, אנחנו אומרים, אנחנו מתעלמים מהספק והולכים לפי החזקה, שבמקרה של גירושין, החזקה אומרת שהיא לא התגרשה, וממילא הצורות שלה פטורות מיבום וחליצה, אם נצריך בכל זאת חליצה, זה יהיה חומרא דרבנן, לפי אביי ורבא מצריכים, לפי רבא לא מצריכים. זה במקרה שלנו. לעומת זאת, במקרה שם, אנחנו קוראים לזה ספק דאורייתא, ספק משודרג, כי זה שני עדים ושני עדים, ושמה אנחנו לא קודם אומרים שיש איזשהו דין בסיסי של חזקה ורק אחרי זה באו חזל והחמירו, אלא שם הדין הוא שזה ספק, אנחנו מתעלמים מהחזקות, וממילא כיוון שהדין הוא שזה ספק, אי אפשר לא לעשות ללא ייבום, כי אולי לא צריכה, וגם לפתור אותה אי אפשר כי אולי כן צריכה, וממילא מספק היא צריכה חליצה. אז זה התירוץ, שם מדובר בספק דורייתא, כי שם זה שני עדים ושני עדים, ולכן שם מספק היא כן צריכה, אצלנו הולכים לפי הדין הבסיסי והיא לא צריכה. ועכשיו, על התירוץ הזה, הגמרא מקשה שתי קושיות. הקושייה הראשונה בשליש התחתון של עמוד א' זה מי אמר לך? מי אמר שאצלנו זה אחד מול אחד ושם זה שניים על שניים? אולי גם כאן זה שניים מול שניים? זו קושייה אחת. קושייה שנייה, גם אם באמת כן תניח שאצלנו זה אחד על אחד ושם זה שניים על שניים, ההבדל שתיארת בין שני סוגי הספקות האלו הוא פשוט לא נכון. גם במקרה של שניים על שניים, אמר רבשי, ממש בשורה האחרונה בעמוד א', שכן הולכים לפי החזקה. הוא אמר את זה לגבי אדם שנקרא ברשתיה, שלפעמים היה שוטה ולפעמים לא שוטה, והוא מכר קרקע ויש ספק האם הוא מכר את זה כשהוא היה שוטה ואז זה לא תופס, או כשהוא לא היה שוטה ואז זה תופס, והיו שני עדים לשני הצדדים, ואמר רבשי, אני מתעלם מהעדים והולך לפי החזקה, והקרקע נשארת שלו. ממילא, התירוץ הזה לטובת רבה נופל, אתה לא יכול ככה להסביר את ההבדל בין המשנה שלנו למשנה שם, ולכן רבה באמת נדחה, ובאים הבאי ורבה בתחילת עמוד ב' ואומרים שבאמת גם בגיטין וגם בקידושין חזל כן התערבו, ובשני המקרים הם אמרו שעושים חליצה ורק חליצה. כלומר, בקידושין הדין הבסיסי זה שהיא יכולה או ייבום או חליצה, וחזל אמרו רק חליצה, ובגירושין, הפוך, הדין הבסיסי זה שהצרה לא צריכה לא ייבום ולא חליצה, ובאו חזל ובכל זאת הצריכו חליצה, והם לא חששו שיצא מזה תקלה. עד כאן שלוש השאלות על דעת רבה והתחייה של רבה, ובזה עברנו לדעת אביי ורבה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, סיימנו עם דעת רבה. עכשיו בחלק השני, בתחילת עמוד ב', נתמקד בדעת אביי ורבה. אז כאמור, גם אביי וגם רבה מבינים שכשהמשנה דיברה על מקרה של ספק, היא אמרה את זה לא רק על המקרה של קידושין, אלא גם על המקרה של ספק בגירושין. אבל, אומרת הגמרא, בכל זאת יש הבדל בין אביי לרבה. אבל בשביל זה בואו נזכר שנייה במבנה של המשנה. המשנה כזכור דיברה על שני תחומים ושני מקרים. לגבי קידושין היא דיברה על מקרה של ספק, לגבי גט היא דיברה על מקרה של פסול דרבנן. עכשיו, רבה אמר שלפחות לגבי המקרה של ספק, זה דווקא בקידושין ולא בגיטין. לעומת זאת, גם אביי וגם רבה מבינים שזה לא נכון, אלא המקרה של ספק הוא בשניהם, גם בקידושין וגם בגיטין. עכשיו, ממילא עולה השאלה, האם זה נכון גם לגבי הכיוון השני? כלומר, האם גם המקרים של פסול דרבנן הם נכונים לא רק לגבי גט, אלא גם לגבי קידושין? אז אביי אומר שכן, הוא משתמש בפסוק באיוב, יגיד עליו ראו, כלומר, אמנם המשנה חילקה את המקרים לשני תחומים, אבל כל תחום יגיד גם על התחום השני, ושני המקרים מתאימים לשני התחומים. זו דעת אביי. רב לעומת זאת אומר, אי אפשר לאחד את המשנה עד כדי כך, כי הרי אחרי כל אחד מהתחומים, המשנה קצת הגבילה, היא אמרה, זהו ספק קידושין, ואחר כך, זהו ספק גירושין, משמע שרק זה ולא מקרה אחר. ואם אתה אומר שכל המקרים שייכים בכל התחומים, אז מה היא בעצם הגבילה? לכן רב אומר, היא כן הגבילה משהו. כלומר, אחד מהמקרים של פסול דרבנן הוא דווקא בגט ולא בקידושין. איזה פסול? אומרת הגמרא, הפסול של זמן. שאם לא כתוב זמן, אז בגט זה פסול מדרבנן, בקידושין זה לא פסול, זה קשר לכתחילה. וזה מוביל אותנו לנושא הבא, למה בגט צריך לכתוב זמן, ובשטר קידושין לא צריך זמן. עכשיו, לגבי גט, למה שם כן צריך זמן? יש בזה שתי דעות בגיטין בדף י' זין, של ריש לקיש ורבי יוחנן. נראה כל דעה, ולפי כל דעה נסביר למה בקידושין זה לא רלוונטי. אז דעה ראשונה זה ריש לקיש, שהוא אומר שבגט כן צריך זמן, כי כשמתחתנים, אז אישה שיש לה קרקעות, יכולה להביא אותם לבעל בצורה של נכסי מילוג, שזה אומר שהנכסים, הקרקעות, עדיין נשארים שלה, אבל כל עוד הם נשואים, הבעל הוא זה שנהנה מהם, הוא זה שאוכל את הפירות. ברגע שהם מחליטים להתגרש, אפילו שעוד לא התגרשו בפועל, הוא צריך להפסיק לאכול את הפירות. ממילא ברגע שבעל הולך לסופר סתם ומבקש שיכתוב לו גט, הסופר צריך לכתוב תאריך על הגט, וככה יודעים שמאותו רגע הבעל אמור להפסיק לאכול פירות, ואם הוא ימשיך, הוא צריך לשלם עליהם לאישה. זה למה בגט כן צריך לפי ריש לקיש. ולפי הסיבה הזאת, זה מאוד מובן למה בקידושין לא צריך. כי לקידושין אין שום השפעה על הפירות. הבעל מתחיל לאכול פירות לא מהקידושין, אלא מהנישואין. אז זה שנכתוב תאריך על השטר קידושין, זה לא ישנה שום דבר מבחינת הפירות, לכן לא צריך. זה לפי דעת ריש לקיש. רבי יוחנן לעומת זאת, אומר שהסיבה שכותבים תאריך בגט היא אחרת, ולפי דעתו, זה באמת קשה להבין למה בקידושין לא עושים את זה. אז מה דעתו? הוא אומר שהסיבה שבגט כן כותבים תאריך, זה בשביל שבעל לא יחפה על אשתו שזינתה. כלומר, אם בעל יום אחד מגלה שאשתו זינתה והוא יודע שיהיו עדים, אז למרות שהוא מן הסתם כועס עליה, הוא בכל זאת לא רוצה שיהרגו אותה, במיוחד אם היא קרובת משפחה שלו, למשל שהיא הבת של אחותו, אז מה הוא יעשה בשביל שלא יהרגו אותה? הוא מהר יכתוב לגט, והוא יאמר לבית דין שאת הגט הזה הוא בעצם נתן לה עוד לפני שהיא זינתה. כלומר, היא לא הייתה כבר אשת איש, לכן לא צריך להרוג אותה. לכן אומר רבי יוחנן, תקנו שכשכותבים את הגט, כותבים תאריך, והסופר לא ירמה, הוא יכתוב את התאריך של היום, וככה הבעל לא יוכל לרמות ולעשות גט מוקדם. זו הסיבה לגבי גט. עכשיו, שואלת הגמרא, לכאורה אותה סיבה קיימת גם בקידושין. הרי אם בעל מגלה שאשתו זינתה, מה הוא יכול לעשות? אם אין תאריך בשטר קידושין, הוא פשוט יוכל לומר שהקידושים היו אחרי שהיא זינתה. כלומר, שהיא בעצם עוד לא הייתה נשואה, ולכן לא צריך להרוג אותה. אז גם בקידושין, לכאורה, צריך לשים תאריך בשביל שלא יחפה על אשתו. אז למה בשטר קידושין, לפי הסבר של רבי יוחנן, אין תאריך? הגמרא עונה שתי תשובות. תשובה אחת, הרי אישה מתקדשת בשלושה דרכים, בכסף, בשטר או בביאה. כרגע אנחנו מדברים על אדם שקידש בשטר, אבל בדרך כלל אנשים לא היו מקדשים בשטר, אלא בכסף, כמו שכולם עושים היום. וממילא, כיוון שבקידושי כסף אין תאריך, אז גם בקידושי שטר לא תקנו תאריך. זה תירוץ ראשון, למה גם לפי רבי יוחנן אין תאריך? בסוגריים אגב, זה שונה מקניין של עבד, ששם כן יש תאריך, כי בעבדים דווקא בדרך כלל קונים בשטר ולא בכסף, ולכן שם כן עושים תאריך, אבל באישה לא. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, למה בשטר קידושים לא שמים זמן ובגט כן, זה כי בשטר קידושים, הטריק הזה של התאריך פשוט לא יעזור, כי גם אם היא זינתה ויש תאריך על השטר קידושין שלה, היא פשוט יכולה להעלים את השטר, ואז לא תוכל להוכיח שבכלל הייתה מקודשת או מתי התקדשה, וברירת המחדל שלה זה שהיא לא מקודשת, שהיא רווקה. לעומת זאת בגט, ברירת המחדל שלה זה שהיא אשת איש, אז אם היא תעלים את הגט, זה רק יסבך אותה יותר, כי היא עדיין אשת איש, היא לא רוצה להעלים את הגט, היא רק רוצה לומר שהגט היה לפני הזנות, ולכן שמים תאריך בשביל למנוע ממנה לומר שהגט היה לפני הזנות. לכן בגט יש תאריך, ואם לא עשו את זה, זה פוסל את הגט מדרבנן, ואילו בשטר קידושין, זה לא פוסל את הקידושין. ובזה סיימנו את החלק השני, וגענו למשנה בעמוד ב', שיעור לא קצר, אבל האמת היא שאחרי שמבינים אותו, זה די פשוט, לכן נחזור עליו ממש בקצרה. פתחנו במשנה, שאם ראובן נשוי לערווה על שמעון, כלומר למשל הבת של שמעון, אבל יש איזשהו ספק או בעיה מדרבנן בקידושין או בגירושין של אותה ערווה, ואז ראובן נפטר, אז הצרות שלה הן לא פטורות ולא מתייבמות, אלא הן צריכות חליצה. ולמה? אז נדבר בנפרד על פסול דרבנן ועל ספק. לגבי פסול דרבנן, הדוגמה של המשנה זה לגבי גט, שלפני שהוא נפטר הוא נתן לאותה ערווה גט, שמדאורייתא הוא בסדר, אבל מדרבנן הוא פסול, למשל שאומנם כתוב בכתב ידו, אבל אין עליו עדים, או שלא כתוב בו זמן, אז כיוון שמדאורייתא גט כן גט, אז אותה ערווה לא מפריעה לצרות, והן צריכות או חליצה או ייבום, זה מדאורייתא, אבל כיוון שמדרבנן הגט לא גט, אז היא כן מפריעה מדרבנן, ולכן שמעון לא ייבם את הצרות, אבל כן יחלוץ להם. זה לגבי פסול דרבנן בגט. אותו דבר אפשר לומר גם לגבי שטר קידושין. לגבי המקרה של ספק, המקרה שהמשנה מביאה זה לא לגבי גיטין, אלא לגבי קידושין. למשל, שהוא זרק לה את כסף הקידושין ברשות הרבים, ויש ספק האם זה נכנס לה לתוך הדלת אמות, אז היא ספק מקודשת, והדין הוא שולחים לפי החזקה. אז ממילא החזקה היא שהיא לא מקודשת, ולכן היא לא מפריעה לצרות שלה, ומן הדין הצרות צריכות ייבום או חליצה, אבל באו חזל ובכל זאת החמירו שלא יעשו ייבום, אלא רק חליצה, ליתר ביטחון. זה לגבי קידושין. הנושא העיקרי שלנו היום היה, האם אומרים אותו דבר גם לגבי גירושין, כלומר הוא זרק לה את הגט ויש ספק האם זה נכנס לדלת אמות שלה, שהחזקה אומרת שזה לא נכנס והיא לא מגורשת, ולכן הצרות שלה פטורות מייבום וחליצה. השאלה היא האם חזל החמירו שכן יעשה חליצה, לפי אביי ורבא כן, אבל לפי רבא לא, כי הוא חושש שאם יעשו חליצה בסוף יהיה תקלה מזה ויעשו גם ייבום. זו דעת רבא, ושאלנו עליו שלוש שאלות. שאלה ראשונה, למה בזה הוא חושש לתקלה ובקידושין לא, והסברנו את ההבדל, ששם הוא אמנם לא עושה ייבום, אבל הוא כן עושה חליצה, אז כולם מבינים שזה מספק, זה לא מוודאי. לעומת זאת כאן, כשהוא עושה חליצה, יחשבו שאפשר גם לעשות ייבום, שזה לא נכון. זה לגבי השאלה הראשונה. שאלה שנייה, שאלה הבאה, ממקרה שבו נפל בית גם על ראובן וגם על אותה ערווה, והם נהרגו בערך ביחד ולא יודעים מי מת קודם, אז ממילא לא יודעים האם הצרות צריכות ייבום או חליצה או לא, אז גם שם החזקה היא שהן פטורות, כי החזקה היא שהיא כן הייתה אשתו של ראובן, אבל מדרבנן בכל זאת מצריכים אותם חליצה, וזה ממש נגד רבא שאמר שרבנן לא מצריכים חליצה, ועל זה ענינו שתי תשובות, או כי שם זה דבר לא מצוי ולכן לא חששו שזה יגרום לתקלה נוספת כזאת בעתיד, או כי שם כל מי שרואה יודע שיש כאן ספק אמיתי ואף אחד לא יחשב לחשוב שזה שהוא עושה חליצה זה כי באמת אפשר גם לייבם. זה ודאי ספק, לעומת זאת אצלנו אולי כן איתו, ולכן אצלנו רבה חושש ושם לא. זה היה לגבי הקושייה השנייה על רבה. הקושייה השלישית זה ממשנה בגיטין ממש לגבי המקרה שלנו של זרק לגט וזה ספק האם זה הגיע לדלת אמות שלה או לא, ושם הגמרא מבינה במשנה שהיא אומרת בדיוק נגד רבה, שהוא כן עושה לחליצה. זו הקושייה השלישית. הגמרא מנסה לענות ששם מדובר בשני עדים מול שני עדים, ואילו כאן ביד אחד מול יד אחד, ולכן כאן מתעלמים מהספק והולכים לפי החזקה, ואילו שמה נשארים עם הספק, כי זה נקרא ספק דורייטה, ומתעלמים מהחזקה, ולכן שם מספק כן עושים חליצה, אבל את התרוץ הזה הגמרא דוחה, כי א', מי אמר שכאן זה אחד מול אחד, אולי גם כאן זה שניים מול שניים, וב', גם כשזה שניים מול שניים, כן הולכים לפי החזקה. וממילא דחינו את רבה, וקיבלנו את אביי ורבה, שאומרים שגם בגט, במצב של גירושין, הוא כן יעשה לחליצה. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני התמקדנו באביי ורבה וראינו שבכל זאת יש הבדל ביניהם, וזה האם כל המקרים של המשנה הם על כל התחומים. אביי אומר שכן, יגיד עליו ראו, אבל רבה אומר שלא. יש מקרה אחד בתחום של פסול דרבנן שהוא רק בגיטין ולא בקידושין, וזה פסול זמן, שבגט צריך לכתוב זמן, ואם לא כתבו זה פסול, אבל בקידושין אין פסול כזה בכלל. ולמה לא? אז ראינו שתי סיבות למה בגט צריך וממילא למה בקידושין לא צריך. סיבה ראשונה של ריש לקיש, זה בשביל לומר מתי הבעל צריך להפסיק לאכול פירות הנכסים של האישה, וזה לא שייך בקידושין, כי הבעל לא אוכל פירות מהקידושין, אלא רק מהנישואין. הסיבה השנייה זה של רבי יוחנן, שבגט כותבים זמן בשביל שאם האישה תזנה, אז אולי ינסה להציל אותה על ידי זה שהוא ייתן לגט, ויעשה כאילו שזה היה גט עוד מלפני שהיא זינתה, אבל שואלת הגמרא, לכאורה אותה סיבה שייכת גם בקידושין, וענינו שתי תשובות, או נכון, זה באמת שייך, אבל כיוון שרוב הקידושין נעשים בכסף ולא בשטר, אז כיוון שבכסף אין תאריך, אז גם בשטר אין תאריך. סיבה שנייה זה כי הטריק של הזמן לא יעזור בקידושין, כי גם אם נכתוב זמן, היא יכולה פשוט להעלים את השטר, מה שאין כן בגט שזה לא יעזור לה, לכן שם יש זמן ובקידושין לא, כל טוב.